שבס דף צדיק בייס, אומרת המשנה, המוציא בין בימינו, בין בשמאלו, בתוך חיקו, מה שנקרא מכניס בבגד, או על כתפיו, חייב. למה חייב? שכן מסע בני קהת, בני קהת שהיו נוסעים את כלי הקודש, היו נוסעים גם בימין, גם בשמאל, גם בחיקם וגם על הכתפיים. רש"י מביא את הפסוק בכתף יישאו, בימין ושמאל וחק. אומר רש"י, אור אחרה, דרך ארץ, רגילות להוציא ככה. ובשם רבינו יצחק בר יהודה מצאתי שאמר בשם רבי, שמפורש בש"ס ירושלמי, שכתוב בפסוק, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן שמן המאור, הוא בעצמו לקח את שמן המאור, כתור את הסמים, ומנחת התמיד, ושמן המשחה. אומר הירושלמי, שמן אחד בימין, שמן אחד בשמאל, והכתורת בחיקו, וחביתים בכתף. אז אם כן, זה חלק ממסע בני קהת. כי לאחר ידו, מוציא חפץ מאחורי היד, ברגלו, בפיו, במרפקו, באוזנו ובשערו, ובפונדתו ופיה למטה. פונדתו, הכוונה מין תש, מין חגור כזה שמיועד להכניס בו כסף. אבל הוא החזיק את זה בצורה כזאת שהפתח כלפי מטה, אז הכל עלול ליפול. בין פונדתו לחלוקו, שם שם איזה משהו, כמו שכאלה תולים אקדח, כמובן, דבר שזה לא כך דרכו. ובשפת חלוקו, כמו מנג'ט, במנעלו, בסנדלו, פטור, שלא הוציא כדרך המוציאים. אומר רבי אלעוזור, המוציא מסוי למעלה מעשרה טפחים. אף על פי שלמעלה מעשרה טפחים זה נקרא מקום פטור, עד גובה עשרה טפחים זה נחשב רשות סורבים, משם הוא למעלה זה מקום פטור. ולמדנו במשנה בדף קוף, שמי שזורק חפץ ארבע עמוד ברשות הרבים מעל עשרה טפחים, כתוב שם זורק ארבע עמות בכותל למעלה מעשרה כזורק באוויר. זאת אומרת שלמעלה מעשרה זה לא נחשב רשות סורבים. זה רק לעניין זריקה. אבל מי שמעביר מוציא מסוי, למעלה מעשרה טפחים חייב. למה? שכן מסע בני קהת. הם היו רגילים לשאת מעל גובה של עשרה טפחים. מאיפה אנחנו יודעים? הוא מסע בני קהת מנעלה. עונה הגמרא דכתיב על המשכן ועל המזבח סביב. ביחס לקלעים, לקלעי החצר, כתוב שם על המשכן ועל המזבח סביב. מקיש מזבח למשכן. מה המשכן? עשר אמות והקלעים מכסים אותו. אף מזבח עשר אמות, כך היה גובה שלו. ומה אני עושה עם הפסוק שכתוב שלוש אמות קומתו? אומר רש"י, רק משפת סובבו למעלה. ומה אנחנו אומרים, מה נעשה עם הפסוק שכתוב שהגובה של הקלעים היה חמש אמות? הכוונה מעל גובה המזבח, סך הכל הם היו חמש עשרה אמות. טוב, ומשכן לגופי מנהלן שהיה לו גובה עשר עמות, דכתיב עשר עמות, עורך הקרש. הוא כתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן. איך משה רבנו יכול לפרוס אוהל מעל קרשים שהגובה שלהם הוא עשר עמות? ואמר רב משה רבנו פרסו, מכאן אתה למד, גובהן של לוויים עשר עמות. הלוויים הגובה שלהם היה עשר עמות. אם סתם אדם נחשב בחז"ל, בגובה 400, הלווים היו 10. ואז מה? עכשיו אנחנו מתקדמים. וגמירה דחולטונה דמידלי במוטות, טילטה מלעיל ותרי טילטה מלתחת. כל מסע שנושאים אותו במוט, כמו הארון, כמו המזבח. כל הדברים המפורשים בפסוק שיש בהם מוטות, שולחן. אז המוטות צריך להניח אותם בתחילת השליש העליון, כדי ששני שליש מהכלי יהיו תחת למוט ושליש אחד מעליו. ככה המוט תופס טוב את הכלי. אז בואו נחשב עכשיו. השתקח דהה ומיד לטובה. קח את המזבח שהגובה שלו 10 אמות. שים את המוטות בשליש העליון. יוצא שמתחת למוט יש לנו 6 אמות ושני שליש. זאת אומרת, אתם לוקחים מסע על הכתף שהוא נמוך מהכתף שלהם 6 אמות. יוצא שעל, אם אתה אומר שהלווים היו גבוהים 10 אמות וזה תלוי עליהם 6 אמות ושני שליש, כמה נשאר מתחת? מתחת למזבח עד לרצפה, הרי הגובה שלהם 10 אמות, נשאר להם יותר מ3 אמות, זה הרבה יותר מ10 טפחים, וזה מסע בני קהת. ואיבא איתם, אם אתה לא רוצה ללמוד שגובה הלווים היה 10 אמות, גם אם תגיד שהוא היה 7, ומהמזבח אי אפשר ללמוד, כי אולי באמת המזבח היה גבוה, מהקרקע רק 2 או 3 טפחים, נלמד ממקום אחר. מארון, דאמר מר ארון 9 וכפורת טפח, הרי כאן יוד, וגמיר את החולטונה דמיד לבמוטות טילטה מלאל וטרי טילטה מלרע. אז נמצא שהארון בשני שליש התחתון שלו, שזה 6 טפחים, תלוי בגובה. אז גם אם תגיד שהלווים היו גבוהים רק 7 אמות ולכן הם יכלו לשאת את המזבח, ואפילו אם תגיד שהם היו סתם בגובה ממוצע של 400, תוריד 6 טפחים שהארון היה מתחת לבדים, מתחת למוטות, הוא הרבה יותר גבוה מ10 טפחים מהקרקע. רואים שמסע בני קהת שהם נשאו את הארון היה ודאי מעל 10 טפחים. נקרא את זה שוב פעם בפנים. ויבאיתם עם הארון, דאמר אמר ארון 9 וכפורת טפח הרי קניות, וגמיר את החולטונה דמיד לי במוטות טילטה מלאל, שליש מלמעלה, וטרי טילטה מלרע. השתקח דלמעלה מיהודה וכוי. שואלת הגמרא, ונגמר ממשה. תגיד שהלווים היו בגובה 10 אמות, מזה שידוע לנו שמשה רבנו היה גובה 10 אמות. עונה הגמרא, זה לא ראיה, דיל ממשה שייני. אולי רק הוא היה גבוה. דאמר מר, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה. אז הוא במיוחד היה בעל קומה. אז זה מכאן ראיה לשאר הלווים. אומר רב משום רבחיה, המוציא מצוי בשבת על ראשו, הולך עם סל על הראש, חייב חטוס, למה שכן? אנשי הוץ לא עושים כן. במקום הקטנצ'י כזה שנקרא הוץ, ככה עושים. אז הגמרא מתפלט, מה, ואנשי הוץ הלכו בדעלמה? אלא איתמר אחר איתמר. אומר רב משום רבחיה, אחד מבני הוץ שהוציא מצוי על ראשו בשבת חייב, שכן בני ראש עושים כן אצלהם, זה נורמה. שאתם רב יתבטל דעתו אצל כל אדם. הם כמות קטנה של אנשים. אלא איתמר אוכי איתמר. המוציא מסוי על ראשו פטור. ואם תרצה לומר אנשי יוצל עושים כן, לא, זה שום דבר. בטלה דעתן אצל כל אדם. אומרת המשנה, מתכוון להוציא לפניו. אדם תעלה על עצמו איזה חפץ, תעלה על הצוואר, מתכוון לשאת אותו לפניו, שהוא יכול לשמור על זה. ותוך כדי שהוא הולך, זה יסתובב ובא לו לאחריו. והוציא את זה כך לרשות הרבים ופטור. אבל הפוך, אם הוא תכנן להוציא את זה לאחריו, הוא בא לו לפניו חייו, הגמרא תבר מה ההבדל. באמת אמרו, האישה החוגרת בסינר בין מלפניה, בין מלאחריה חייבת. שכן ראוי להיות חוזר. אישה שיש לה סינר, זה מין מכנסיים, שעל זה תלוי איזה חפץ. תלתה בו איזה דבר, והוא מסתובב. זה נקרא דרך הוצאה. כי דרך החפץ שתלוי על המכנס הזה, הוא חוזר סביבותיה, וכבר מההתחלה היא ידעה שסופו להתהפך. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקים. מה זה מקבלי פתקים? רש"י מביא בשם רבותיו, לפעמים פתקים של המלך מוסרים אותם לרצים, אז גם הם חייבים בהוצאת החפצים, החפץ הזה של המלך, אפילו אם לא נתקייבה מחשבתם. למשל, אם הוא הוציא את זה בשביל לתת לרץ הזה, בסוף נתן לרץ השני, חייב. כך רש"י מביא בשם רבותיו, ורש"י אומר את זה ליבי מגמגם. תוספות מביאים את פירוש הרשב"ם, שזה אותו דבר כמו המקרה של האישה החוגרת בסיני, שהרצים האלה תולים על עצמם את האיגרת, וזה מסתובב סביבותם. לכן בכל אופן, תמיד הם יהיו חייבים, כי ככה דרך שזה תמיד חוזר. שואלת הגמרא על מה שאמרנו בתחילת המשנה. מה ישנה אם הוא תכנן להוציא את זה לפניו, הוא בא לו לאחריו דפטור? כי אתה אומר, דלא יתביד מחשבתו. לא זה מה שהוא חשב, לכן הוא פטור. אז גם להפך. לאחריו הוא בא לו לפניו, למה לא יתביד מחשבתו? אמר רבי אלעזר, אין ברירה, צריך לומר תברה. מי ששנה את הקטע הראשון במשנה לא שנה זו, זה מחלוקת. באמת, התנא הראשון שאומר, המתכוון להוציא לפניו, הוא בא ללחב פטור כי הוא אומר שלא נעשתה מחשבתו, גם להפך הוא פותר. והתנא השני מחייב בשני המקרים. אמר רוב, ומה היא קושיה? דילמה, יש הבדל גדול. לפניו הוא בא לו לאחריו. אתה יודע, היינו תם ידי פטור. זה נתכוון לשמירה מעולה, אבל אתה בידו שמירה פחותה. אז זה גרוע, זה לא מה שהוא רצה. לכן פטור, אבל אם הוא תכנן להוציא את זה לאחריו, הוא בא לו לפניו, היינו תם ידי חייב. זה נתכוון לשמירה פחותה, אבל אתה בידו שמירה עוד יותר טובה, מעולה, לכן הוא חייב. אז מה בכלל הייתה קושיית הגמרא? אלא מהי קושיה? עונה הגמרא, זה מה שהיה קשה. דיוק עד המתנית עם קשיה. ולכן רב לוזור אמר תברה, מה קשה? כתוב כך, המתכוון להוציא לפניו, הוא בא לו לאחריו פטור. אם הוא לכתחילה תכנן להוציא לאחריו, עם שמירה פחותה כזאת. וכך קרה, הוא בא לו לאחריו, הוא חייב. זה לא נקרא שהוא מוציא הוצאה כי לאחר יד. אפשר להחשיב את זה כדבר שכך דרכו להוציא. אם הסייפה. לאחריו הוא בא לו לפניו, הוא דחייב. מה אנחנו מדייקים? מה לאחריו הוא בא לו לאחריו? פטור. מה סובר התנא שלנו ביחס לאדם שמתכנן להוציא מאחורה וכך יצא? אמר רב לוזור תברה, מי ששנה זו לא שנה זו. ככה רב לוזור אומר. אומר רב אשי מהי קושיה, דין מלא מבואי קומה. לא מבואי לאחריו הוא בא לו לאחריו דחייב די תמיד המחשבתו. אלא אפילו לאחריו הוא בא לו לפניו. שהיה אפשר לחשוב יצריך עליה, זק דעת חמינוי ולא יתאבד מחשבתו לא לחייב בכלל. כי זה היה שינוי ממה שהוא תכנן. קומה שמלה, זה להתכוון לשמירה פחותה, ועלתה בידו שמירה מעולה, זה חייב. אז לפי רב אשי, זה תנא אחד, אין מחלוקת בכלל. אומרת הגמרא, לאחריו, הוא בא לו לאחריו. מי שמוציא באופן כזה, אז תדע לך, תנאי, זה מחלוקת תנאי. זה תניא. המוציא מעות בפונדתו. פונדתו זה כמו חגורה שעשויה להכניס במעות. הוא פיה למעלה. חייב. אבל אם היה פיה למטה, כאילו עלול ליפול כל הזמן. רבי יהודה מחייב החכמים פותרים. אמר להם רבי יהודה, יתם עודים לי בלאחריו, הוא בא לו לאחריו שהוא חייב. אדם שתכנן להוציא חפץ שתלוי מאחוריו, וככה הוא יצא. אתם לא מודים לי שהוא חייב? אז כך גם פה, אם הוא יצא במעות ופונדתו למטה, וזה לא נפל, הוא חייב. אז הם אמרו לו, ויתם עודה, כי לאחר ידו ורגלו שהוא פטור, אז גם פה זה כי לאחר ידו. אמר רבי יהודה, אני אמרתי דבר אחד והם אמרו דבר אחד, אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והם לא מצאו תשובה לדבריי. עד כאן הברייתא. מדייקת הגמרא, מילי כאמר לו, אתם מודים לכאורה לאו בכלל שהם באמת לא מודים בכלל, דפטר רבונו, שהם בעצמם מה הם יענו? לא מתכוון להוציא לאחריו ויצא לאחריו, באמת פטור. אומרת אמרה, זה לא נכון לדייק ככה. למה? ולתמיך דקואמרי להם, השם אומרים לו, אתה מודה בכי לאחר יד שפטור. הוא גם יגיד שהוא סובר שבלאחר יד חייב? מה, מכלל זה מחייב רבי יהודה? זה לא נכון. ואותניה לאחר ידו ורגלו דברי, הכל פטור. אלא לאחריו הוא בא לו לאחריו דברי, הכל חייב. כי סוף סוף זה נקרא דרך הוצאה. לאחר ידו ורגלו דברי הכל פתור, כי זה לא דרך הוצאה. כי פליגי בפונדתו הוא פיה למטה. מר מדמה לי לאחריו, הוא בא לו לאחריו. כמו ששם חייב, גם פה חייב. מר מדמה לי לאחר ידו ורגלו. זה לא דומה למי שמוציא מאחוריו, כי שם זה סוף סוף משתמר. שמיעה פחותה, אבל זה משתמר. אבל מי שמוציא מעוד בפונדתו ופיה למטה, זה לא נחשב משתמר. אמרנו במשנה, באמת אמרו, האישה החוגרת בסינר, היא חוגרת דבר על הסינר, סינר זה המכנס הזה, בין מלפניה, בין אם זה מסתובב, בין מלאחריה, חייבת שכן ראוי להיות חוזר. אבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקין, טענה, שכן לבלרי מלכות, עושים כן. אז לפי הפירוש של רשי, שהוביא בשם רבותיו במשנה, שכן לבלרי המלכות, לפעמים נותנים לרץ הזה, לפעמים מתכננים לתת לו, אבל נתנו לרץ אחר. לכן תמיד חייבים. לפי הרשב"ם בתוספות, שכן לבלרי מלכות עושים, כשהם הולכים, זה מסתובב סביבותיהם, וזה לא תמיד באותו מקום שהם תכננו שזה יהיה. עד כאן דף צדיק בייס.